סייעתא דשמיא, השבת נקרא סדר פרשת מטות. אנחנו נמצאים בימי בין המיצרים. יהיה השיעור לרפואת כל חולי עמו ישראל ולעילוי נשמת כל הנשמות, שאין מי שיגיד שיעור לעילוי נשמתם, ובכללם אברהם בן רחל. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר שציווה אדוני, איש כי ידור נדר לאדוני או שבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. בפשטות מדובר פה בדיני נדרים. בדיני נדרים, המשך הפרשה יש עניינים נוספים ושונים, אבל בפתח הפרשה אנחנו עוסקים בדיני נדרים. רש"י הקדוש מסביר מה זה נדר. נושא השיעור הוא לא נדר היום, אז אני לא רוצה לעסוק בזה בהרחבה, אבל רש"י אומר נדר האומר הרי עליי קונם שלא אוכל או שלא עושה דבר פלוני. אדם נשבע, הוא לא נשבע, הוא מתחייב, אומר אני הרי עליי קונם, זה לשון נדר, הרי עליי קונם, זה הלשון שבה נודרים נדר, והוא אומר הרי עליי קונם, והוא אוסר על עצמו משהו, אוסר על עצמו משהו, הרי שאת אותו דבר שהוציא מהפה הוא צריך לקיים. זה בפשטות של הפשטות, מלמעלה לגמרי דיני נדרים. יש מסכת שלמה בגמרא שנקראת מסכת נדרים, והגמרא עוסקת בזה ברחבה. זה לא נושא השיעור. מה כן נושא השיעור? אומר כיסא רחמים, אומר הכיסא רחמים דבר שהוא פלא פלאות. אומר כתוב וידבר משה לראשי המטות לבני ישראל.
למה
ראשי? למה ראשי? למה לא אל כל עם ישראל? הלא בסופו של דבר דיני נדרים הם קשורים לכלל עם ישראל. למה כתוב אל ראשי המטות? רק אל המנהיגים, רק אל הראשים לכאורה. אומר הכיסא רחמים שראה משה רבנו ברוח קודשו שעם ישראל עומד ללקוט באבון המנהיגים, בגלל שהמנהיגים עשו אבונות, עם ישראל כולו ילקה ויחרבו שני הבתים. באבון מה? באבון המנהיגים. הדבר הזה מופיע בזוהר לפחות פעמיים. פעם אחת פרשת שלח לך, ופעם אחת שאני לא זוכר את המיקום שלה בספר שמות לזיכרוני. בכל אופן, שם מופיע במפורש שעם ישראל נתפס באבון המנהיגים שלו. ולכן יחרב בית המקדש מתי? בתוך 21 הימים של ימי בין המיצרים, כי האופן שבו המנהיגים מנהיגים את העם נקרא דיבור. נכון. בשפת הקודש, בעברית, בלשון הקודש, המנהיג של עם ישראל נקרא דבר, מלשון דיבור, דבר. דברם של ישראל. מי זה המנהיג של עם ישראל? זה דברם של ישראל. אז אם המנהיג, הדיבור שלו מקולקל, או שהוא מפתיע רבתחות ולא מקיים, או שהוא מדבר דברים בטלים, סתם, מדבר דברי הווי, מוציא מהפה דברים, סתם, כל עם ישראל נתפס באבון המנהיג. לכן, כיוון שכך, שני בתי מקדש נחרבו בתוך 21 יום, בשנים שונות, אבל בין י"ז בתמוז, היום שבו הופקעה החומה, ועד תשעה באב, היום שבו נחרב בית המקדש, חלפו 21 ימים בדיוק, ועל כך אנחנו יודעים שעל כך נאמר, כל רודפיה השיגוה בין המיצרים. כל רודפיה השיגוה בין המיצרים. הימים האלה, 21 הימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, יש 21 ימים, יש יותר האמת, אם מי שיספור ימצא 22 ימים. אבל חז"ל מעמידים את זה על 21, לא ניכנס עכשיו לסיבות, יש על זה הרבה מה לומר. 21 הימים האלה נקראים ימי בין המיצרים. זה ימים שאנחנו הולכים בהם במקום צר, במקום צר. למה כתוב ראשי המטות? כתוב מנהיגים שלא שומעים בקולו של משה רבנו, עליהם נאמר, אומר הנביא מיכה, ראשיה בשוחד ישפוטו. ראשי המטות, שם כתוב ראשיה, לומר לך שהראשים, אותם מנהיגים עברו, הראשים של עם ישראל, עברו על חמישה חומשי תורה. לכן נאמר ראשיה. ראשי ה'. ראשיה כתוב ר' א' ש' י' ה'. ראשיה, ראשי ה'. מה זה ה'? ה' חמישה חומשי תורה. מה הם המילים, האותיות שפותחות את חמשת חומשי תורה? אז חומש בראשית נפתח בבית, בראשית ברא, בית. אז יש לנו בית. אחרי זה שמות נפתח ואלה שמות, וו. אחרי זה ויקרא נקרא ויקרא, וו. וידבר השם אל משה במדבר סיני, זה וו. ואלה הדברים, זה חומש דברים. יוצא שהגימטריה של בית, וו, א', בדיוק 21. עברו ראשי העם על ה' חמשת חומשי תורה, נקלענו כל עם ישראל בעוונם לצרה, למקום צר, זה נקרא צרה, מקום צר. צרה זה כשצר לאדם. לאדם יש לו הכל, הוא מרגיש ברוחב, נכון? הוא מתרחב, רחב לבבי, כן? מדושן עונג. מה קורה שלוחצים אותו? הוא נכנס למקום צר, הכוחות שלו מוגבלים, הוא לא יכול מה שהוא רוצה לעשות, הוא לא יכול מה שהוא רוצה לקבל, הוא מרגיש במקום צר. זה נקרא הימים שבין המיצרים, בין שני מקומות צרים. מקום צר אחד י"ז בתמוז, מקום צר שני תשעה באב, ובין שני הימים המיצרים האלה נמצא עם ישראל. זאת אומרת שאנחנו נמצאים בתקופה שהיא בין המיצרים, או אם תרצו בין המיצרים, בין אלה שמצרים לעם ישראל, עושים צר לעם ישראל, לוחצים את עם ישראל. זה המקום. אז זה ראשיה בשוחד ישפוטו, כן? זה אומר הנביא מיכה, ראשיה בשוחד ישפוטו. מעניין שהראשי תיבות של ראשיה בשוחד ישפוטו, ראשי תיבות, שלום לכם, ברוכים הבאים, ראשיה בשוחד ישפוטו, ראשי תיבות רבי. אז אם ראש בני ישראל, רבי, ראש בני ישראל, הוא הולך בדרך השם, אז זה רבי. אבל מה אם הוא לא הולך בדרך השם? אז אותיות רבי זה גם אותיות ריב. זה הופך להיות אותיות ריב. יש קליפה, אחת הקליפות הקשות נקראת ריב. זה קליפה קשה מאוד. אנחנו נכנסים ב-21 הימים האלה, אנחנו נקרא שלוש הפטרות שהן נקראות תלתה דפורענותה. תלתה, הדבר הזה מובא כבר בטור, ושלוש ההפטרות האלה נקראות תלתה דפורענותה. יש שלוש הפטרות של פורענות. ההפטרה הראשונה אנחנו נקרא אותה השבת. שבת אנחנו נקרא הפטרה שהיא פותחת במילים דברי ירמיהו בן חלקיהו מענתות. דברי ירמיהו, שום דיבור, דברי ירמיהו. שבת הבאה אחריה אנחנו נקרא שימעו דבר השם. שבת של אחריה נקראת שבת חזון, על שם המילים הפותחות את הפטרת השבוע הזה, חזון ישעיהו בן אמוץ. וזו השבת שהיא לעולם נקראת שבת חזון, היא לעולם לפני תשעה באב, וקוראים בה את פרשת דברים. יפה מאוד. אחריה, בעזרת השם יתברך, יהי רצון שיבוא משה חזקנו ולא נצטרך להיות תלתה דפורענותה. אבל אם יהיה תלתה דפורענותה, אז מיד אחרי זה יהיו שבע דנחמתה, שבע הפטרות של נחמה, שבע הפטרות טובות של נחמה על עם ישראל. ולאחריהן יהיו שתי הפטרות שהן כבר בזמן החגים. שתי הפטרות האלה נקראים תרי דטיובתא, שתי הפטרות של תשובה, כן? שתי הפטרות של התשובה. אלה הם הפטרות שאנחנו נקרא בעזרת השם בחגים, ואם יבוא משיח צדקנו לא נזדקק לכל התלתא דפורענותא, שבע דנחמתא, לא נזדקק. עכשיו, למי ששואל למה דווקא תלתה דפורנותה, למה לא ארבע, למה לא חמש, למה דווקא שבע דנחמתה, למה לא שש, המספרים הם לא אקראיים, הם לא מקרה, אין דבר כזה מקרה. חז"ל ברוח קודשם כיוונו כנגד עניינים חשובים ומסוימים שישנם בזמנים הללו. תלתה דפרנותה, חז"ל מלמדים אותנו שיש שלושה, שחודשי השנה, 12 חודשי השנה, התחלקו בין יעקב אבינו לעשיו והקדוש ברוך הוא. עשיו היה אמור לקבל שלושה חודשים. שלושה החודשים האלה הם נוטריקון חטאת, לפתח חטאת רובץ, כמו שכתוב בספר בראשית, לפתח חטאת רובץ. חטאת זה חודשי זה חטא, נכון? אחרי בתת, תת זה
תמוז
זה בתף, תת זה תבת. אחרי כן יש א' זה אב ותף זה תמוז. חטאת, חודשי תבת, אב, תמוז, אלה חודשים קשים שהם נמסרו לעשיו. יעקב הוא הבכור, לבכור יקיר לתת לו פי שתיים. קיבל יעקב את יתר החודשים למעט אלול ותשרי, שהם החודשים שלקח הקדוש ברוך לעצמו. אז יש שלושה דפורנות, שלושה הפטרות של פורנות, זה כנגד החודשים שלקח עשיו. טבת, י' בטבת זה צום, טבת זה חודש קשה מאוד, לילות טבת ארוכים, זה חודש של לילה. תמוז ואב, לא צריך להרחיב, י' ז' בתמוז וט' באב, חודשים קשים, זה לקח עשיו. שבעה חודשים לקח יעקב אבינו עליו שלום, בשני החודשים האחרונים, שבעת החודשים זה כנגד שבע דנחמתה, בשני החודשים האחרונים זה כנגד אלול ותשרי, התשובה שעם ישראל שב כלפי הקדוש ברוך הוא. נפלא מאוד, יפה מאוד. אז עכשיו הסברנו מה זה אלה ראשי המטות בקצר צרה, וההמשך זה איש כי ידור נדר להשם או יישבע שבועה לאסור יסר על נפשו לא יחל דברו. נדרת נדר, אתה צריך קיים, ככל היוצא מפיו יעשה. ככה כתוב, יפה מאוד. אנחנו בסייעתא דשמיא ננסה להראות רגע אחד מה זה העניין הזה ככל אשר יחל דברו, לקשור את זה לחודש תמוז ולעניינים המיוחדים ל-21 הימים הללו. אם ירצה השם ונספיק, אז בעזרת השם תשמעו דברים שאני חושב שעוד לא שמעתי. אני חושב, לא בטוח, אבל אני חושב. אומר בעל המאור בשמש רב קלמן קלונימוס קלמיש, זה היה השם, גאון עולם, מקובל עצום וגאון עולם, הוא אומר על פרשת מטות, אני לא אקרא הכל, אל תדאגו, אני אדלג, אבל בסייעתא דשמיא הדברים הם מתוקים מדבש, אפלה ופלא, כפתור ופרח, לא פחות מזה. תקשיבו למה שהוא אומר. הוא אומר ככה, אנחנו יודעים שיש מצוות שתלויות במעשה, תפילין, סוכה, לולב, זה מצוות שתלויות במעשה. אדם צריך לעשות מעשה, לא מספיק שהוא מברך, צריך גם לעשות מעשה. אבל יש מצוות שתלויות בדיבור, נכון? לדוגמה, אם אדם, לא בזמננו, אבל בזמנם, אם אדם היה רואה איזה נגע על האור, למי הוא היה הולך? לכהן. לא לרופא, היה הולך לכהן. הכהן היה מסתכל על הנגע, אם הכהן היה אומר זה נגע, מהרגע שהכהן הוציא מהפה את המילים זה נגע, אותו אדם היה צריך להתבודד וחלו עליו דיני המצורע, עם כל הרחקות וכל התארות שחלים על דיני מצורע. מה קבע אם זה נגע או לא נגע? הדיבור של הכהן. אם אדם היה רואה בשבעת ימי המשתה שלו, של חתן, שבע ברכות, הוא היה רואה נגע, היה הולך לכהן, הכהן מסתכל על הנגע, לא אומר לו זה נגע. אפילו רואה נגע, לא אומר לו. למה? מהרגע שהוא אומר לו, הוא נטמע, עכשיו הוא חתן. זאת אומרת, יוצא שאדם נמצא עם נגע, אבל בגלל שהכהן לא אמר נגע, הדיבור של הכהן לא הוציא לפועל את הדבר, האדם הזה יכול להמשיך להיות חתן, לגעת באנשים, הוא לא מטמא, הוא לא שום דבר. במציאות יש נגע, אבל הכהן לא הוציא את זה מהפה, אין נגע. אומר בעל המאור בשמש, יש כמה וכמה מצוות התלויים בדיבור פה, כי הדיבור גם שנראה להמון העם שהוא דבר קל, אף על פי כן גדול עד למעוד. גדול עד למעוד. הדיבור זה נראה להמון העם דבר קל, רוצים מהפה מה שרוצים, מתי שרוצים, איך שרוצים, כמה שרוצים. נו, יש ביידיש, אני לא זוכר איך אומרים את זה, אבל יש ביידיש הזמר, איך? חוגזוג. הזמר, הוציא הזמר, מה אתה מתרגש? הוא עבר. מה אתה מתרגש? אומר רב קלמן, אומר הבעל מאור השמש, אומר הדיבור כוחו גדול עד למעוט כידוע מספרים הקדושים. והוא מביא פה את הדוגמה שנתנו עכשיו עם המצורה. והדוגמה הבאה זה התרת נדרים. אדם נודר נדר. אדם לא יצויר שאדם נודר נדר לא להיכנס לבית של חבר שלו. נדר, לא להיכנס. מאותו רגע, הבית של החבר שלו זה מתחם אסור. אסור לו לדרוך שם. הוא לא יכול לדרוך שם. זה כאילו, הוא עכשיו העתיק את הבית של החבר שלו, לקח אותו, שם אותו על הירח. בשבילו זה על הירח. אדם נדר נדר, לא לאכול או לא לשתות משהו. אותו מאכל או אותו משקה שהוא נדר לגביו הפך להיות איסור גמור. ראיה ממי? נזיר. איסור גמור. נזיר יש לו דינים מיוחדים, אבל בעיקרון יש בבסיס של נזיר נדר. בבסיס של העניין שנקרא נזיר יש נדר, הוא נודר לא לגעת בענבים. מה קבע את האיסור? עד אותו רגע זה היה מותר, אין שום בעיה, התורה לא אסרה לשתות קולה. נדר נדר לא לשתות קולה. מאותו רגע קולה זה בשבילו משקה אסור. אסור. טוב, במציאות אין בזה שום דבר, זה כשר, לא יודע אם זה בריא, אבל זה כשר, אפשר לשתות, יש, לא. אסרת את זה, הוצאת דיבור מהפה, מאותו רגע זה מתחם אסור, זה לא קיים. בשבילך זה אסור. אסור. זאת אומרת שלדיבור יש כוח לקבוע במציאות, אנחנו רואים בעיניים משהו, לכל העולם הוא מותר, לנו הוא אסור. למה? כי נדרנו על זה. אדם נדר נדר, צריך לקיים את הנדר. לא יחל דברו. כן, באבון נדרים, מתים בניו של אדם בר מינן. שם ירחם ויציל, חוץ מכבוד היושבים פה, חוץ מעם ישראל. סליחה?
נדר ולא משלם, כן.
באבון נדרים, זה מה שכזה, שאדם לא מקיים את הנדרים שלו, זה צרה צורה. יש לזה הסבר גם ברוחניות. נדר בא ממקום מאוד מאוד גבוה. מקום מאוד גבוה, מבינה. נון דר, נון, האות נון, שזה נון שערי בינה, נמצאת, דר, נמצאת פה. אתה עולה, כשאתה עולה, כשאתה אדם נודר נדר, הוא עולה למקום כל כך גבוה בעליונים, אל מקור החיים. בינה נקראת אמא אילאה קדישה, ממנה יוצאים הבנים, חסד, בורה, תפארת, נצר, עוד יסוד, ומלכות, הכל נובע ממנה, מבינה. אז כשאם הוא נודר הוא עולה למקום החיים, למקום החיים. אם הוא לא מקיים את הנדר, אז הוא סוגר את הברז של החיים. בר מינן, זה סכנת נפשות, לא פחות מזה. לכן אדם צריך להיזהר בדיבור שלו. כל דבר צריך להגיד, להיזהר, לא לנדור. אני אבוא אליך מחר, מבטיח. אתה אומר, אני אבוא אליך מחר, מבטיח, יכול להיות שיש בזה לשון נדר. כי היום זה מקובל, אני מבטיח או אני אבוא אליך מחר בלשון פסקנית, זה כמו נדר. בזמנם היה צריך לומר הרי עלי קונם, אבל בזמננו יש לשון אחרת לנדרים. אז אדם צריך להיזהר כשהוא נודר. אתה מוציא משהו מהפה, צריך להיזהר.
כן, אבל
תפיל
לך, מה זה
נדר?
זה
זה שאלה, יש מחלוקת בגמרא, אם אני צריך להגיד בלשון המסוימת שהגמרא נוקבת בה, או יש לשון שמשתנה לפי הדור, לפי הדיבור שבין אנשים. יכול להיות שהיום אתה אומר אני מבטיח, או אתה אומר בלשון פסקנית אני בא אליך, אני משלם לך מחר. יכול להיות שיש בזה לשון נדר, צריך להימנע מזה. אם זה דבר כזה מסוכן, צריך להיזהר בדברים מסוכנים, צריך להיזהר זהירות יתרה. בכל אופן, אם נדרת, אם אדם נודר, צריך קיים. יפה. אומר בעל המאור והשמש, יש מנהג, מנהג ישראל, מנהג ישראל קדושים. יש מנהג ישראל קדושים, שלא עלינו יש צרה לאדם, אז האדם נודר נדר, נכון? הוא נודר, אני אעשה סעודה לחכמים ולאביונים, אם בעזרת השם הצרה הזו והזו תיפטר. נודר, מותר לנדור כזה נדר, מותר. למה הנדר בא? איך?
מזרז אותו,
כן, הנדר מזרז את האדם לעשות, אבל למה הנדר בא? להקל עליו את הצרה. אומר בעל המאור בשמש ככה, מצינו שישראל נודרים בעת צרתם. שיש לעם ישראל צרה, הם נודרים נדרים. אני אעשה סעודה, אני אצא מהצרה, אני אכניס ספר תורה, אני אצא מהבעיה, אני אעשה כך, אני אעשה אחרת, אתן צדקה, יש כל מיני נדרים מהסוג הזה. כי כאשר בא על איזה אדם צרה רחמנא ליצלן, הוא על ידי שפגם בחטאיו, ויש עליו קטרוג מסיטרא דדינא. אם אדם פוגם בחטאים שלו, אדם עושה חטאים ופוגם בחטאים האלה, אז עכשיו המקטרג מקטרג עליו. סיטרא דדינא זה מצד הדין, יש עליו קטרוג. הקטרוג הזה מביא עליו ובא עליו צרה וצוקה חס וחלילה. עכשיו בא לאדם צרה וצוקה, זה בא מהקטרוג של המקטרג בגין האבונות, בגין החטאים שהאדם עובר, והוא צריך להשוב בתשובה שלמה, שינחם השם על הרעה. מה האדם צריך לעשות בשביל לסתום את פה המקטרג, לצאת מהצרה? הוא צריך לשוב בתשובה. אך בעת צרה אי אפשר לעשות תשובה שלמה, כי הקטרוג עליו רב. אדם שנמצא בעת צרה, הוא נמצא בעת צרה בגלל הקטרוג. הקטרוג בא בגלל החטא, בגלל האבון. כשאדם נמצא בעת הצרה, ובזמן שהמקטרג מקטרג, המקטרג גם עושה שמיניות באוויר שהאדם הזה לא יחזור בתשובה. קשה מאוד לחזור בתשובה בעת צרה. גם אינו ביישוב הדעת לעשות תשובה שלמה כראוי. טוב, סוף כל סוף הצרה גם מציקה לאדם, הוא לא ביישוב הדעת, הוא מתרוצץ, הוא מחפש פתרונות, הוא לא יודע מה לעשות, הוא כולו עסוק בלנסות לפתור את הבעיה. אין לו יישוב הדעת, תשובה מצריכה יישוב הדעת. על כן הוא נודר נדרים להקל מעליו מעט את הדינים. למה הוא נודר את הנדר האדם? להקל עליו מעט את הדינים. אך על ידי הנדר עדיין אין הדינים מתבטלים. הדינים לא מתבטלים על ידי הנדר, רק על ידי התשובה. אם האדם יעשה תשובה, הדינים יתבטלו. כל זמן שאדם לא עושה תשובה, הדינים לא מתבטלים. מה הם? מעוקבים, מתרככים, מתמתקים קצת. אבל הם לא, או בלשון הבעל מאור השמש, הם מתעכבים, תכף נראה. אך על ידי הנדר עדיין אין הדינים מתבטלים, רק על ידי תשובה שלמה. ושב ורפא לו כתוב. ושב זה שב בתשובה. אך הנדר הוא רק שיהיו הדינים תלויים ועומדים. הנדר עוצר את הדינים מלהגיע אל האדם. הם תלויים ועומדים עכשיו.
הצרה,
כמו, אפשר להשוות את זה לכל מיני דברים, כן? אז הם עומדים תלויים ועומדים. יחזור בתשובה, יתבטלו לגמרי. לא יחזור בתשובה, חס ושלום. הדינים, החיצים נורו כבר. החיצים, המקטרי כבר ירה את החץ. החץ רק נתקל עכשיו באיזה מחסום בלתי אוויר, הוא תלוי, הוא עומד. ולא יחולו הדינים עד שישוב בתשובה שלמה. אך אין כל אדם זוכה לבוא לעשות תשובה שלמה כראוי. ולא כל אחד יכול לעשות תשובה כראוי. לפעמים אנחנו רוצים מאוד לעשות תשובה, לא יודעים איך, לא מוצאים את הזמן, לא מוצאים את הישוב הדעת, לא. יש הרבה מניעות. לא, וגם מי שעושה תשובה לא יודע בדיוק את לדקדק בתשובה כדי לבאר בעין, להוציא את החטא, לעקור אותו משורשו. טוב, אך אין כל אדם זוכה לעשות תשובה שלמה כראוי, ובפרט שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. יש כלל שאין החבוש, זה שנמצא בבית סוהר לא יכול להוציא את עצמו מבית סוהר. הוא רוצה, אם הוא רוצה לצאת מבית סוהר, הוא צריך שמישהו מבחוץ יוציא אותו. אז האדם לא יכול לעשות לעשות תשובה מתוך עצמו, להוציא את עצמו מהצרה. וכאשר בא אל הצדיק הוא מבין חטאו בשורשו, הוא מבין את החטא בשורש. כשבא אל הצדיק, בא לשיעור, בא אל הרב, שומע את הדברים, שומע את השיעור, מדברים אל הלב שלו, מדברים אל השכל שלו, הוא לוקח את הדברים, חוזר בתשובה שלמה, ממילא מבטל את הדינים שצריך לחד, אז מלאיב בליבו עירת השם, מביא אותו לתשובה שלמה, אותה תשובה שראוי לחטאיו, ויודע ישוב וניחם השם על הרעה, ומבטל ממנו הדינים הגזרו עליו. וזה אומר אבל מרוב השמש, זה בדיוק מה שכתוב פה בפרשה, וזהו הפתח חרטה אשר יותר הנדר על ידו. נדר, אדם נדר נדר, איך מתירים לו את הנדר? או שהוא בא לפני חכם והחכם פותח לו פתח, זה נקרא, הוא מתיר לו את הנדר, או שהוא בא לפני בית דין של אדיוטות, שלושה אנשים, הוא יכולים גם כן להתיר לו את הנדר. כי כאשר בא ושב בתשובה שלמה, אזי הוא ממתיק הדינים והגבורות בשורשם למפרע, וממילא אין מקום לנדר לחול. יפה מאוד. זה דיבור. דינים יוצאים מעולם הדיבור. דינים יוצאים מעולם הדיבור. איך הצדיק יכול לבטל את הדינים? הצדיק יכול לבטל את הדינים כי הדיבור של הצדיק הוא בבחינת צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. וממקום, מהמקום של בינה, מהמקום של אימא, אילה, אז שם נמצא הדיבור של הצדיק, שם הוא יכול לפתוח את כל הקשרים ולהתיר את כל היתרים ולעשות מה שצריך. ברוך השם. מה ראינו פה? כמה חשוב ומה מעלת כוח הדיבור של האדם. הדיבור של האדם קובע מציאות. במיוחד וקל וחומר בן בנו של קל וחומר בימים שאנחנו נמצאים עכשיו בימי בין המצרים. יש בתוך התלתה דפורנותה חמישה נקבים, חמישה פתחים של האדם, חמישה פתחים של האדם שעליהם חלים ההפטרות האלה והפרשיות האלה. חזון לפני שעה ואב, זניה של ראייה. חזון זה מלשון לראות רחוק, כמו חיזיון, כן? שמעו, זה לשון שמיעה. אלה דברי, זה דיבור, הפה. אז יש שתי עיניים, שתי אוזניים ופה שלוקחים חלק בתיקון של ימי בין המיצרים. לוקחים חלק בתיקון של ימי בין המיצרים. שתי עיניים, שתי אוזניים ופה. היום אנחנו עוסקים בעניין הזה של הפה, זה פרשת מטות. פה, אלה דברי ירמיהו בן חלקיהו. אנחנו מדברים על הפה, זה הדיבור של הפה. הדיבור של הפה צריך להיות דיבור מדויק ונכון. תקשיבו מה אומר הקמרנה, אם לא היה כתוב את הדבר הזה, אי אפשר להגיד אותו. אומר הקמרנה דבר שהוא פלא פלאות, חידוש מדהים. קומרנה זה גאון עולם, סטארטרים, שהוא בגיל 12 היו מריצים לו שוטים, שאלות ותשובות מכל אשכנז. בגיל 12, תחשבו על ילדים שלכם ב-12, מה יודעים לעשות? לכתוב חיבור של כיתה זין, של וב, זה מה שהם יודעים לעשות. הוא כתב ספרים בגיל 12, ספרים. וגדולי אשכנז היו מריצים לילד בן 12, היו מריצים לו שאלות ותשובות בהלכה. ידע את הגמרא ישר והפוך, את כל הזוהר הקדוש, תורת, נביאים, כתובים, משנה, גמרא, כל מה שכתוב הוא ידע. לא היה רז שאניסלי, לא, הכל הוא ידע. ילד, תראו לעצמכם מה זה הגאון העולם הזה. תקשיבו מה הוא כותב, זה פלאי פלאות, פלא על כל פלא. אני אומר לכם, זה לא היה כתוב, זה אני כשראיתי את זה, אני השתוממתי. כותב ככה, מה זה יחל ישראל אל השם? כתוב עלו בפרשה, לא יחל דברו ככל יצא מפיו יעשה. אומר יש יחל, הדיבור יחל מופיע פעמיים, גם בעוד מקום שכתוב שם יחל ישראל אל השם, והוא עניין כיווי המייחלים להשם. מה זה יחל? יחל זה מלשון מייחלים, זה מקווים. מייחל זה מקווה, אני מייחל לגאולה, אני מקווה לגאולה. וזהו לא יחל דברו. אומר גם המילה יחל, לא יחל דברו, יחל זה מלשון מקווה, רוצה שיהיה, מצפה. לא יכול דברו, המבקש לפני אל עולם בדרך כיווי ואועיל ליחל שיתקבל בקשתו ודיבורו. מה זה אדם שמייחל? אדם שמייחל זה אדם שמתפלל לקדוש ברוך הוא ומקווה ומבקש שהדיבור שלו, מה שהוא מבקש יתקיים. הוא מקווה שמשהו מבקש יתקיים. יש בזה נראה לך משהו לא בסדר? כולנו לא מתפללים ככה, מבקשים מהשם ומקווים שזה יתקיים, נכון? אומר הקומרנה לא שייך בישראל. אומר ככה, כן, לאחל שיתקבל בקשות לדיבור, אף שבאמת כל הבקשות נתקבלים לפני אל עולם, אבל לפעמים הוא תוחלת ממושכה, מחלת לב. אלה המייחלים, כתוב שהמייחלים, המקווים, כתוב שמי שמייחל, למייחלים לחסדו. אז כל המייחלים, יש לרמח"ל, יש מאמר שלם של מאמר הכיווי שמקווים, מייחלים, יש לו הרמח"ל, מאמר שלם מקווים, מייחלים. הוא אומר, כלומר, אלה שמייחלים, מייחלים, יש לדבר הזה תוחלת ממושכה. אדם שאומר לקדוש ברוך הוא, אני מתפלל לפניך, אני מבקש שתקיים את הבקשה שלי, ואני מצפה ומקווה שתקיים את הבקשה שלי, הוא יכול לחכות לפעמים הרבה זמן עד שזה יתקיים. הכל יתקיים, הכל יתקיים, שום תפילה לא הולכת לאיבוד, אבל יכול להיות שאתה תחכה הרבה זמן לזה. ולחכות הרבה זמן בציפייה, לחכות הרבה זמן בתקווה, זה מחלת לב. כך אומר קומרנה, תכף נראה. ודאי, אלא ככל היוצא מפיו יעשה השם, יעשה השם יתברך רצונו וחפצו מיד, כדי אמרינן רצון יראב יעשה, ודיבורו עושה רושם להיעשות תכף ומיד, כדיבורו צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים ועושה תכף רצונו, אפילו היוצא מפיו בסתם, בלי דבקות והתקשרות, אלא אווירה באלמה יעשה כך. תקשיבו מה אומר הקומרנה, לא יודע אם הייתי ברור מספיק בקריאה. תקשיבו מה הוא אומר. הוא אומר ככה, אם אדם מתפלל ומקווה ומייחל, זה בסדר, רק שיקר בחשבון שהתוחלת, הייחול לייחל עד שמשהו יקרה, זה יכול לקחת הרבה זמן.
יכול להיות
שאפילו
זה חוסר אמונה,
איפשהו לא יודע,
תכף נראה, אפילו האיחול שלו גורם
לתחילה של זה. אבל הוא אומר ככה, יהודי יכול להוציא מהפה לבקש ומיד זה יתקיים, מיד, בלי לאחל. אל תאחל, אל תקווה. למה? כי כשאתה מייחל ומקווה אתה מחליש את הדיבור שלך, אתה מונע במידה רבה שזה יתקיים מיד. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אני מקווה שתקבל את דבריי. אתה מטיל ספק? אומר הקומרנה, ודאי. תפילה צריכה להיעשות בוודאות. ודאי. מה הגימטריה של ודאי? 21. אנחנו עכשיו ב-21 הימים של בין המיצרים. אלה 21 הימים הכי גבוהים בשנה. הכי גבוהים, הכי גבוהים, הכי גבוהים בשנה.
אתה חושב שזה טוב? אני
נכי נאמין. אז אין שום עניין להוציא סתם דברים מהפה, והתפילה צריכה להיות מאוד מדויקת. לכן חז"ל, מי שתקן את נוסח התפילה זה אנשי כנסת גדולה, זה לא כל אחד בא מתקן לעצמו תפילה, והתפילות האישיות צריכות להיות מאוד מדויקות. זוכר שפעם היה ב... הייתי חוזר הלשון של הקומרנה עוד כמה פעמים, זה משהו, זה פצצה, זה דבר שאם זה לא היה כתוב כך בכתב הזה, בקוטן הזה, זה היה בכל העולם בסטיקרים, הדבר הזה, מה שהוא אומר פה עכשיו, כל העולם בסטיקרים. אדם עושה פחות טוב, פחות טוב, זה לא שזה לא טוב, זה לא שזה אסור, אבל ברגע שהוא עושה ייחול הוא גורם לתוחלת ממושכה. ברגע שהוא מתפלל ודאי רצון יהיה יעשה, ודאי, באותו רגע הוא גורם לדברים לקרות. הדיבור של יהודי יוצר מציאות ודאית. במה זה תלוי? בוודאות. אם אדם בוודאות, זה לא מקווה שהקדוש ברוך הוא ייקח את התפילה שלו, אלא הוא אומר מה הוא רוצה, והשם מרצון יראה ויעשה. הוא אומר אפילו בלי דבקות, בלי התקשרות, בלי שעכשיו בן אדם זהו זה צדיק יסוד עולם, עשה עכשיו איזה מצווה גדולה והוא מבקש משהו. בלי זה. רצון יראה ויעשה פשטות. בלי דבקות ובלי התקשרות. עכשיו צריך להיזהר. אם זה ככה, כמו שזה דבר יפה, וכמו שזה דבר גדול, וכמו שזה דבר חשוב, וכמו שזה דבר אפקטיבי, פעיל, פועל על המציאות, ככה צריך להיזהר אם הדיבור זה כוח כזה עצום. סערו לכם שאדם סתם מוציא איזה מילה, חס ושלום כלל את הילד שלו, לך ואל תחזור. חס ושלום אומר לילד שלו, לך ואל תחזור. אם הקדוש ברוך הוא מקיים רצון יהיה ויעשה, אפילו בלי דבקות, אפילו בלי התקשרות, אז אם אדם מוציא מהפה מילים שליליות, אז לכאורה גם זה, גם הן צריכות להתקיים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מרחם על האדם, מבטל את הכוח של הדיבור שלו לטוב או למוטב. גם כשהוא מוציא דברים שליליים הוא לא שומע לו, הדיבור מתבטל, וגם כשהוא מוציא דברים חיוביים הדיבור מתבטל. עכשיו אדם בבעיה. עכשיו כדי שהדיבור שלו יחזור להיות דיבור משמעותי, אפקטיבי, פועל, הוא צריך לעשות תשובה. הוא צריך ללכת לחכם שיתיר לו את הנדר, שיפתח לו את הדיבור. מה זה שהחכם פותח פתח לנדר? מה זה פותח פתח? למה לא אומרים לו, למה לא אומרים שהחכם מבטל את הנדר? למה לא אומרים שהחכם עושה פעולה אחרת? למה זה פותח לו פתח? מה אמרנו? מה זה פתח? פתח זה לשון התפתחות. לשון התפתחות. אדם מתפתח דרך פתחים. הקדוש ברוך הוא פותח כל מיני פתחים של הבנות, של תובנות, של לימוד, של השגות רוחניות. פותח פתח. אדם עובר מפתח לפתח בחיים שלו. כל הזמן אנחנו עוברים פתחים. מה זה הפתחים? זה התפתחות שלנו. אנחנו מתפתחים, אז עוברים פתחים. כל אדם שרוצה להתפתח צריך לעבור פתחים. אתה עובר מכיתה, מגן לכיתה א', זה פתח. אתה עובר מבית ספר יסודי לתיכון, זה פתח. מהתיכון לאוניברסיטה זה פתח. מהאוניברסיטה מהתיכון לצבא זה פתח. אתה עובר כל הזמן פתחים. והמקום הזה שנקרא פתח הוא בהתפתחות. הוא בסליחה, הוא בחוכמה, בספירת החוכמה. כי הניקוד של ספירת חוכמה מהו? פתח. הניקוד של ספירת חוכמה זה פתח. בינה צרי. הניקוד של חוכמה זה פתח. אז הוא צריך לפתוח פתח. למי הוא הולך? הוא הולך לחכם. למה? כי החכם הוא בא מהחוכמה. והניקוד של ספירת החוכמה זה פתח. אז החכם פותח לו פתח. מה הפתח הזה נועד לעשות? לגרום לאדם להתפתח. בוא תתפתח, צא מהצרות, צא מהמקום הצר שאתה נמצא ותתפתח, תגדל, תצמח, תלמד, תתקדם, תשתנה, תשתדרג. הגיע הזמן. לא חיים עד 3,000, רק עד 1,500 בעזרת השם.
זה קשור לנדר.
הנדר מגביל. הנדר מצר. ברגע שנדרת נדר, הגבלת את עצמך ממשהו, צמצמת. בא החכם פותח.
אבל אתר הנדרים לקראת הימים הרעים שלא מבטל?
איזה נדרים? תלוי.
אתר הנדרים שעושים בלי
כלל. נדרים, נדרים מפורשים זה בעיה לבטל ככה. אז את זה התרת נדרים מבטלת. את הנדרים הלא מפורשים, את הנדרים שאנחנו לא יודעים עליהם וכולי, התרת נדרים מבטלת. אבל כדי לעשות התרת נדרים על נדר מפורש של אדם צריך יותר מאשר לבוא לפני, צריך להסביר לבית דין לפני זה מה הם עושים ואיך הם עושים ואיך פותחים פתר ואיך לא פותחים פתר וכל מיני דינים. אבל זה לא הנושא של השיעור. רק דיברנו רגע אחד בקצרה על הנושא של הדיבור וראינו את הקומרנה. הקומרנה הוא מזעזע. אדם יכול לבקש, אם הוא מבקש בלשון של ודאי הוא מקבל מיד. מקבל מיד. הקדוש ברוך הוא רצון יראה ויעשה, זה יעשה עכשיו, לא בעוד וכו'. אם הוא רוצה להתחיל לקוות ואולי יגיע לי ואם מגיע לי וכל מיני כאלה, זה אפשרי, זה לא איסור חס ושלום, אבל לקחת ברשבון שזה תוחלת ממושכה, כלשון הקומרנה, זה אדם יכול להגיע עם הדבר הזה גם למחלת לב.
מה
תומש
שלנו
שעושה? תחיל
לי, זה
לא במלשון חס ושלום, בלשון פקודה. אבל לשון, אני זקור, ריבונו של עולם, המילה אני היא קצת בעייתית בבקשות. כי אם אתה שם אני בתחילת המשפט, באותו רגע שמת את עצמך, את האגו, בראש, זה קצת בעיה. אז אנחנו מעדיפים לא להשתמש בזה. אבל להתחיל, ריבונו של עולם, כי יחיד ואני אני. זה הראשון של דוד המלך, מותר להשתמש. יחיד ואני, אני, אני זה... אני, פור, כן? ואני, עכשיו הזכרתי גם את אני, אני.
ואני הולך.
ועכשיו הגעתי לעת צרה, ויש לי את הבעיה הזו, ואני זקוק לישוע, ואני זקוק לפרנסה, ואני זקוק לרפואה, ואני זקוק לא יודע, לכל מה שאני זקוק. ולפרט את זה בלשון שהיא מדויקת ככל האפשר. כי לפעמים הלשון שלנו יכולה להיות בעייתית. אם לא מפורשת כל אפשר, או אם היא באה ממקום לא נקי, או אם הבקשה באה ממקום לא נקי, צריך להיזהר. אם אדם יודע שיש לו כלי בפה, כלי פה, אצלם את הרגע, תזכירו לי לדבר על פה. אם אדם יודע שהדיבור שלו זה כלי כל כך עוצמתי, אז כמו שהוא מחזיק סכין חד, מאוד מאוד חד, עוצמתי, והוא יכול לעשות איתו דברים מדהימים, כולל להציל חיים של אדם בניתוח, הוא יודע כמה מסוכן הסכין הזה. הוא לא ילך לעשות איתו שגיאות. הוא לא יסתובב איתו ככה, נכון? הוא יהיה מדויק. אותו דבר זה הפה. הפה זה כלי מאוד עוצמתי, מאוד מדויק. יקראת לכם, זה קומרנה אומר, זה יקראת לכם את הבעל, את רב קלמן קלונימוס קלמיש, בעל מאור השמש. זה גאוני עולם. צריך מאוד להיזהר. למה? הפה יש בו את כל הטוב שבעולם, וגם את כל השלילי שבעולם. חיים ומוות ביד הלשון. פה, האות פה שהיא נכתבת בכתב אשורי, מי שיראה איך נכתבת האות פה בספר תורה, אז היא נכתבת באופן שהלבן שבתוך האות פה נותן את האות ב', הלבן בתוך האות פה נותן את האות ב'. למה? כי בפה יש ברכה של ב', הברכה של בית. הפה בונה. לכן הפה הוא יכול לעשות, כמו אצל יעקב אבינו, שנקרא תולעת יעקב, כוח הדיבור נקרא תולעת יעקב, ואנוכי תולעת ולא איש, זה תולעת יעקב הזה, תולעת יעקב שאין כוחה אלא בפיה. הפה שלנו, הדיבור שלנו הוא כמו הדיבור של יעקב אבינו, כן? שכוחנו בפינו. מה הפירוש שכוחנו בפינו? שאנחנו יכולים על ידי הפה לשנות את המציאות. לשנות את המציאות. בפשטות. בלי התחכמויות. בפשטות לשנות את המציאות. אז בפה של האדם יש ברכה, ולכן הוא יכול לייצר אפילו מלאכים. מל, מילה, מאיזה לשון זה מילה? כשעושים ברית מילה, מה עושים? חותכים, נכון? חותכים? מלים, זה נקרא למול, לחתוך. מה אדם עושה כשהוא מוציא קול מהפה? חותך, את מה הוא חותך? את מה הוא חותך? חותך ככה, הבל שיוצא מהריאות, עולה לגרון, למיתרי הקול, פה הוא נקרא קול, יצא מהריאות הבל, פה, כשהוא נמצא פה, הוא נהיה קול. קול, עוד זה לא מילים. אני יכול לשמיע קול. או, זה לא מילה. זה לא מילה. איך אני עושה אותם מילים? אני חותך עם חמש מוצאות הפה. יש אותיות גרוניות מהגרון. יש אותיות לשוניות. יש אותיות ספטיות. יש אותיות שיניות מלשון שיניים. ויש אותיות חיקיות. גרוניות. שיניות, ספטיות, חיקיות ולשוניות, חמש מוצאות הפה. אני חותך את המילים. חותך את המילים זה מילה נקראת מילה כי אני חותך את המילים. נכון? מה זה מלאך? מל 21. אח, אח זה בגימטרי 21. אנחנו היום ב-21, הכל ב-21. אדם יכול להוציא מהפה דיבורים, לברך, לקרוא תהילים, ללמוד גמרא, ללמוד תורה, ומה הוא בורא? מלאכים. מלאכים. יעקב אבינו, הכוח שלו היה בפה. יעקב אבינו מתעסק עם מי? מלאכים, כל הזמן. וישלח יעקב מלאכים אל סבכים. הוא פוגש את המלאך במעבר יבוק, הוא שולח דורונות עם, 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 עם מלאכים לאחיו, וגם אחרי כן משתמש במלאכים כדי להודיע. כל הזמן הוא העסק שלו עם מלאכים. מלאכים עולים ויורדים, סולם אלוקים ראשו, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. מה יש לך ממלאכים? זה פשוט, מה יש לי ממלאכים? הכוח שלי זה בפה, כי אני יעקב, וכמו תולעת יעקב, כי אין כוחה אלא בפיה. הכוח שלי זה בפה, ועם הפה אני יכול לברוא מלאכים. אז אני בורא מלאכים. עם מי אני מתעסק? עם המלאכים שבראתי. כמו שחטא ועבירה גורמים ליצירה של מקטרגים, כמו שקראנו, ככה דיבורים טובים, פרגון, דיבורים רכים, תורה, תהילים וכולי, בוראים מלאכים חיוביים. כמו שדיבור של לשון הרע, רכילות, אבק לשון הרע, הוצאת שם רע, זה בריאה של מלאכים שחורים, כל מה שגורם את האר פולושין ואת הסי פולושין והכל, זה הכל דיבורים, שלא תתבלבלו. זה בסוף מתגשם להיות ארפיח, פוג. אבל זה מתחיל מדיבורים שאנחנו מדברים, מוציאים מהפה דיבורים קולקלים, ואחרי זה מתפלים למה יש ארפיח, למה יש בים זפת או מדוזות. באמת מעניין מה זה מדוזה. מדוזה זה 57 62, נכון? 62. לא, נחפש מה זה מדוזה. סקירה? 21 הימים שאנחנו נמצאים בהם, ימי בין המצרים. הוודאות, שאתה מדבר בדיבור ודאי, ודאות, דיבור ודאי, דיבור ודאי זה דיבור שאתה יכול לברוא איתו. כשאתה מדבר דיבורים טובים, אתה ודאי בורא מלאך. זה מלאך, אני עושה בשליחותך. מלאך. מל זה חותך, ואח זה 21. יש ב-21 כמובן עוד כמה סודות שאנחנו לא, אין לנו את הזמן לעשות בהם. בכל זאת אני רוצה לעבור גם קצת לחודש תמוז ולראייה, ואז להביא את הדברים האלה לחידוד. בכל אופן, אחרי שראינו את הדבר הזה של כוח הדיבור, צריך לדעת שהימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, ימי חודש תמוז, הם ימים מאוד מאוד גבוהים, מאוד מאוד מסוגלים. מה זאת אומרת שהם ימים גבוהים וימים מסוגלים? אלו אנחנו יודעים שחודש תמוז הוא בכלל חודש בעייתי. יש בו י"ז בתמוז, ומי י"ז בתמוז ועד ראש חודש אלול זה ימים, עד ראש חודש אב זה ימים פחות שמחים, והתת באב זה ימים עוד יותר פחות שמחים, ושבוע שחל בו, השנה אין שבוע שחל בו, אבל בשבוע שחל בו יום תשעה באב זה ימים עוד יותר קשים. יש התגברות של דיני האבלות, נכון? אז כל אחד שואל את עצמו, איך בימים שכאלה קשים אתה מדבר על זה שזה ימים גבוהים, ימים חזקים, ימים טובים? כן, צריך להבין מה זה טוב, צריך להבין מה זה חזק, וצריך להבין מה זה כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מה זה? מה העניין הזה שבכלל של הימים האלה, של האבל, של המקום הצער, של בין המיצרים וכו'? אז כל אחד יודע, כל אחד יודע שתמוז זה זמני תשובה ממשמשים ובאים. נוטריקון, ראשי תיבות. זמני זין, תשובה תף, ממשמשים מהם, ובאים וו. זה האותיות של חודש תמוז. תמוז, זה אותיות תמוז. זמני תשובה ממשמשים ובאים. יפה מאוד. איפה נזכר תמוז? תמוז זה מהחודשים שהביאו עולי בבל אל השפה העברית. תמוז זה לא בלשון, לא בלשון הקודש. יש מקום אחד, פעם אחת שנזכר חודש תמוז בתנ"ך כולו. איפה? ביחזקאל. יחזקאל פרק ח', שם אומר הנביא יחזקאל, אנשים יושבות מבכות את התמוז. איפה הן יושבות? אל פתח הבית. באיזה כיוון? הצפונה. תכף אני אביא לכם את הפסוק המלא, בסייעת הדשמיים. כן? מה יש, מה היה שם? מה זה העניין הזה של תמוז? תמוז היה אליל. היה תמוז, היה אליל, שהעבודה, העבודה זרה שלו הייתה מאוד מוזרה. מאוד מוזרה. ובעיקר היא הייתה עבודה, עבודה זרה שנשים נמשכו אליה. מה הייתה עבודה זרה של תמוז? כן? היה איזה פסל, היו יושבים מולו, מול הפסל הזה. מאחורה בפסל, דמות, הפסל הזה כנראה היה דמות מאוד, או של נער צעיר ויפה, או של בחור צעיר ויפה, לא משנה. אל תוך העיניים שלו, אל תוך הראש של הפסל, הראש של הפסל, היו דוחפים עופרת. מאחור היו מחממים את העופרת הזו, העופרת הזו הייתה מתמוססת, ואז מהעיניים של הפסל היו יורדות דמעות של עופרת. כל הנשים שיושבות מול הפסל הזה היו מתחילות לבכות. בוכות, מקוננות ובוכות, ונכנסות לטרנס של בכי. זה היה עבודה זרה של הפסל הזה. בסדר? אם נספיק נדבר על העניין הזה. אבל רק בגדול, רק שתדעו, תמוז זה לכאורה אליל. לכאורה, התמוז הזה זה עבודה זרה, שהיא עבודה זרה. כל אחד שומע עכשיו פסל, דמעות של עופרת, ושנשים יושבות בוכות, אז הוא אומר, מה? מגוחך. נכון? Ridiculous. זה מגוחך. מה זה הדבר הזה? מה זה? זה לא שייך לימים שלנו. מה זה שייך לימים שלנו? זה פרימיטיבי, זה של פעם, פגני. פעם היו כך מתנהגים. מישהו היום מתנהג בצורה הזו? שואל אתכם, מישהו שמע על זה שבחו על אלוויס פרסלי? עד היום בוכים עליו. עד היום. יושבים מול התמונות שלו ובוכים. זה לא סוג של תמוז. ועל מייקל ג'קסון? ואלילים, קוראים להם אלילים, אלילי נוער, נכון? קוראים להם אלילים, אלילי נוער, ככה הם נקראים, נכון? ועל עוד, ועל כל מיני שחקנים וכל מיני כאלה, מה נותן לך את ה... כן, מה נותן לך, מה גורם לך לבכות? תחושת ההזדהות עם הדמות. תחושת ההזדהות עם הדמות. אתה מזדהה עם הסבל של הדמות. אתה מזדהה עם החיים הקשים, עם האובדן של הנעורים, עם כל מיני עניינים כאלה, נכון? אתה מזדהה איתם, ואז זה גורם לבכות. זה אמיתי? זה לא אמיתי. יש משהו בתחושת ההזדהות הזו שהוא אמיתי? חד משמעית לא. חד משמעית לא. אז למה אדם צריך את ההזדהות הזו? על זה, אם היה לנו זמן, היינו מדברים. ועכשיו אני רוצה קצת להתקדם עם הדבר הזה. בכל אופן, כמעט מתוזה, מתוזה. החודשים האלה, שאנחנו נמצאים, מתגלה לנו, כמו שנראה מיד, אור עצום. אתם יודעים שה... מה המזל של החודש? סרטן. מזל של החודש הוא סרטן. מה הכוכב של החודש? אתה יודע מה הכוכב של החודש? לבנה. הכוכב של החודש לבנה. הכוכב של החודש לבנה. תמוז הוא במזל סרטן, והכוכב שלו זה לבנה. אתם יודעים שיש שבעה כוכבי לכת. הראשי תיבות שלהם זה שצם חנקל. שצם חנקל, מה זה שצם חנקל? שצם זה שבתאי, צדק, מאדים, מרקורי, מאדים, חנקל, חמה, נוגה, כוכב, לבנה. בסדר? עכשיו יש 12 חודשים. מתוך ה-12 חודשים יש 5 חודשים ב-5 חודשים שכנגדם, תכף תראה למה, כי 5 ו-5 יש להם 5 כוכבי לכת. יש שבתאי, צדק, מאדים, נוגה וכוכב. כל אחד מהם נותן אור לשני חודשים. שבתאי נותן לטבת ושבט, צדק נותן לכסלו ואדר, מעדין נותן לניסן ומרחשוון. בסדר? וכן זו הדרך. נוגה לאייר ותשרי וכוכב לסיוון ואלול. מה נשארים? שני חודשים שלכל אחד מהם יש כוכב שמאיר אותו. אחד לכל חודש. חמה לאב ולבנה לתמוז. זאת אומרת, שאם האור של, כל, של חמשת כוכבי הלכת האחרים מתחלק לשני חודשים, האור של חמה ולבנה, כל אחד מהם מוקדש, מתרכז בחודש אחד. זאת אומרת שיש עודף אור, אם תרצו, במרכאות, בחודשים הללו. מה זה שיש עודף אור? זאת אומרת שאין כלי שיכול להכיל את האור הזה. כשאין כלי שיכול להכיל את האור, זה דין. זה קשה. האור לוחץ, כל דודי דופק. והתחיל לי אחותי רעייתי, אני רוצה להיכנס, אני רוצה לתת לכם את כל השפע שבעולם, שיבנה בית המקדש השלישי שלא יחרב לעולם, שיתגלה משיח צדקנו, אני רוצה לתת לכם את זה. מה אנחנו צריכים לעשות? זמני תשובה ממשמשים ובאים. לבנות כלים, להתחיל לעשות תשובה, להתחיל להרר תשובה, להתחיל להרר תשובה. מה התשובה האולטימטיבית? התשובה האולטימטיבית זה שאדם מקבל החלטה להיות יותר טוב. במה? לא חשוב. אתה מתחיל להיות, אתה רוצה, אתה, המגמה להיות בן אדם יותר טוב, המגמה להיות יהודי יותר טוב, המגמה לקיים יותר תורה ומצוות. מה אני אעשה מחר בבוקר אני עוד לא יודע. אני לא הולך מחר בבוקר להפוך את החיים. אני לא מסוגל, אין לי את הכוחות לזה כרגע. אבל אני במגמה, יש לי את כל הכוח להתחיל את התנועה. כל הכוח להתחיל. לא עושים מהפכות, אבל מתחילים מסע, צעד אחרי צעד, וגם מסע של אלף מיל מתחיל בצעד אחד, אפילו צעד קטן אחד. מתחילים תשובה. מה זה נקרא שיש עודף אור? עודף אור זה היעדר כלי. עכשיו צריך להבין את המושגים. כשאנחנו נמצאים בימי בין המצרים, אנחנו מתחילים את דיני האבלות, נכון? אנחנו מתחילים את דיני האבלות, ודיני האבלות זה באמת דברים שהם לכאורה קשים לנו, הם נראים כאילו עונש, נכון? עונש, נראה שהקדוש ברוך הוא הגלה את עם ישראל, החריב את בית המקדש, זה קשה, זה נראה עונש. מה אנחנו מבינים? שהקדוש ברוך הוא נתן עונש, אנחנו מבינים עונש מאיזה סוג של נקמה. הקדוש ברוך הוא רצה להכאיב לעם ישראל, לנקום בעם ישראל. זה נובע מזה שככה חינכו אותנו, שעונש זה סוג של נקמה. כשהאבא או אמא נותנים עונש לילד, זה סוג של נוקמים בו. אבל עונש בלשון חז"ל, דיברנו על זה בשיעור בשבת, בתומר, עונש בלשון חז"ל זה תיקון, זה תיקון. הזדמנות לתקן. עונש זה הזדמנות לתקן בלשון חז"ל. לכן כשעונש זה אותיות שעון, תמיד התיקון הוא לזמן מוגבל ואף פעם לא על כל היקף החיים, הוא תמיד באספקט אחד של החיים, בעניין אחד, בדבר אחד. עונש, בזמן העונש הקדוש ברוך הוא יותר איתנו או פחות איתנו? יותר איתנו. איך? דוגמה.
פעם נתנו
את הדוגמה הזו, שנניח שהילד יתנהג לא יפה על השולחן. הילד לא יתנהג יפה על השולחן. עכשיו האבא והאמא אמרו לו, עד שלא תתנהג יפה אתה לא יכול לאכול. נכון? אז עכשיו הוא יושב על השולחן, והם יושבים לידו על השולחן, הם אוכלים, לא מסוגלים לאכול. יחד איתו משגיחים כל צעד ושעל שנו, הנה הוא עכשיו יתנהג בסדר ואפשר יהיה לאכול. זאת אומרת, ההשגחה בזמן העונש של ההורים על הילד היא גדולה יותר משלא בזמן העונש, שהוא סתם יוצא לשחק בחצר, הוא סתם בפני עצמו. עכשיו שאני נתתי עונש, זה בזמן העונש, אז ההשגחה היא פי כמה וכמה יותר צמודה. גם ההקפדה, ההשגחה זה הקפדה. מה זה לשון השגחה? זה לשון של קרבה. זאת אומרת ככה, אם נחליף את המילה עונש בתיקון או במילה רפואה, הדברים מתחילים להתבהר, שבזמן שהקדוש ברוך הוא מעניש, אז הוא נתן לך מה? הזדמנות לתקן, הזדמנות לרפואה. למה הדבר דומה? למה הדבר דומה? אם אנחנו מדברים על תיקון, תמיד אפשר לחזור למי? לאדם הראשון, נכון? אדם הראשון נמצא בגן עדן. מה זה נקרא שהוא נמצא בגן עדן? זה נקרא שכל האור של הקדוש ברוך הוא יש לו כלי להכיל אותו. אדם בחווה בגן עדן, כל האור שיש לקדוש ברוך הוא לתת, יש להם כלי לקבל. הם נמצאים בדבקות ובהתקשרות מתמדת בלתי אמצעית עם הקדוש ברוך הוא. כל הזמן מקבלים את האור, זה נקרא גן עדן. כל הזמן סיפוק מלא מכל הבחינות וכל העניינים, סיפוק מלא. ואז אדם הראשון וחווה חוטאים, נכון? מה הם עושים מיד אחרי החטא? מסתתרים, מתחבאים. מתחבאים מהקדוש, אפשר להתחבא מהקדוש ברוך הוא? אפשר להתחבא מהקדוש ברוך הוא? אי אפשר להתחבא מהקדוש ברוך הוא, אבל הם מסתתרים. זה אגב לימוד, זה לא הקדוש ברוך הוא מסתתר מהם, נכון? זה הם מסתתרים מהקדוש ברוך הוא. אבל כשהם מסתתרים מהקדוש ברוך הוא, הם לא רואים את הקדוש ברוך הוא. זה נראה שכאילו הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו. באמת הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מסתיר את פניו. מי מסתיר את הפנים? אנחנו. אנחנו לא מסובבים לו גב, או לפחות שמים את ה... כמו ילדים קטנים שמים את הידיים על העיניים. אבל הוא לא מסתיר את הפנים שלו. אף פעם. אז אדם וחווה מסתתרים. מה זה כוונה מסתתרים? הם לא יכולים באמת להסתתר, אלא מה? שהם מסתירים את עצמם מהקדוש ברוך הוא. למעשה מסתירים את עצמם מהקדוש ברוך הוא. הם מסתירים את ה... הם בורחים מההשגחה הזו, מהצמידות שהייתה להם עם הקדוש ברוך הוא. בא הקדוש ברוך הוא ושואל אותם שאלה. אייקה. שואל את האדם, אייקה. אייקה אותיות איכה, שנקרא בתשעה באב. איכה. זה שיעור אחר. למה זה אייקה, למה זה איכה, שיעור אחר. אבל שואל הקדוש ברוך הוא למעשה, מה השאלה? מה השאלה, באיזה מצב אתה? אומר לו אדם הראשון, את קולך שמעתי בגן ואסתר. אני לא חווה אותך יותר, אני לא מרגיש אותך. אומר לקדוש ברוך הוא, אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא מרגיש אותך, לא יודע, נעלמת לי. למה הקדוש ברוך הוא נעלם לו? כי הוא מסתיר את פניו מהקדוש ברוך הוא, כי הוא עבר עבירה. מה הוא מרגיש? שאין את הקדוש ברוך הוא. מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? את קולך שמעתי בגן ויחווה. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא משמיע קולות? מה הקדוש ברוך הוא עושה? שרק לו שריקות? מה הקדוש ברוך הוא עושה? איזה קולות הקדוש ברוך הוא השמיע? איזה קולות השמיע הקדוש ברוך הוא? מה זה את קולך שמעתי בגן ויחווה? אומר הרמב"ן שאדם הראשון שמע כמעין פסיעות. זה עוד תמיעה. מה זאת אומרת כמעין פסיעות? אומר הרמב"ן, עד אותו זמן הייתה רציפות בהשגחה. כל מה שהקדוש ברוך הוא השפיע, אדם הראשון לפני החטא היה לו כלי לקבל אותו. הייתה רציפות, הייתה זרימה של שפע אל כלי שמסוגל לקבל. מה זה את קולך בגן שמעתי? שמעתי. עכשיו מאותו רגע הוא כבר לא אין רציפות בזרימה, אלא הוא שומע ככה, הפסקה, פסיעה, פסיעה, הפסקה, פסיעה. זה צעדים, זה כל צעדים. יש הפסקה. אז האדם הראשון אומר, אני לא יודע, עד עכשיו חוויתי אותך חוויה מושלמת, כל רגע ורגע, כל שנייה ושנייה, ועכשיו פתאום יש הפסקות בחוויה. ואת קולך שמעתי ואחווה. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אדם הראשון מציח בו, יש רגעים שאתה לא נמצא איתי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא הבנת. האור נשאר אותו אור, הקדוש ברוך הוא זה אותו קדוש ברוך הוא, לא משתנה. גם אם אתה עושה חטאים, הקדוש ברוך הוא לא משתנה. האור הוא אותו אור, הבעיה זה עם הכלי. אתה צריך תיקון. אתם יודעים מה התיאורים של אדם הראשון לפני החטא? במדרשים, בגמרות, עקבו, המקום הכי נמוך באדם הראשון, היה יותר מאיר, באור יותר חזק מהשמש. היה עקבו מכה גלגל חמה. מלאכים היו צולים לו בשר ומסננים לו יין. המלאכים, עולם היצירה, עולם היצירה היה מתחת לעולם העשייה. המלאכים היו משרתים את אדם הראשון. בעל צורה רוחנית גבוהה ביותר. מה קרה לו אחרי הנפילה? כל זה נתבטל. כל ההערה הגדולה הזו נתבטלה. מה הקדוש ברוך הוא עושה לו? מגרש אותו מגן עדן, מוציא אותו לאן? לגולה. הוא היה בגן עדן, זה היה המקום שלו. עכשיו הוא יוצא לגולה. לגולה זה כשאתה לא במקום שלך, לא במקום הרוחני, לא במקום הפיזי, אתה לא במקום שלך. איפה המקום של יהודי? בארץ ישראל. יהודי לא נמצא בארץ ישראל, הוא נמצא בגולה, נקודה. הוא יצא מגן עדן ויצא לגולה. זה הגולה. אז עכשיו מה הפתרון? מה הפתרון? אומר אדם הראשון לקדוש ברוך הוא, כי חסדך גדול עליי. אנחנו אומרים את זה במזמורי התהילים. כי חסדך גדול עליי, זה גדול עליי, החסד שאתה רוצה להשפיע עליי גדול, אין לי כלי לקבל אותו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין שום בעיה, צא מגן עדן, צא לגולה, עכשיו תעשה תיקון, וכשתסיים את התיקון, תוכל לחזור למציאות הזו שבה תהיה כלי כזה שתוכל אותם לקבל את האור. מה עושה הקדוש ברוך הוא שהוא הורס, מחריב את בתי המקדש? האור בחודש הזה הוא אור עצום, תמוז אור עצום, לבנה משפיעה את כל האור שלה לתוך החודש הזה. הקדוש ברוך הוא באמצעות גרמי השמיים ומשרתיו השונים והגלגלים והמזלות משפיע עכשיו שפע של אור עצום בתוך המציאות. אומר הקדוש ברוך הוא, עם ישראל חטא, עם ישראל עכשיו לא מסוגל לקבל את האור הזה, לא מסוגל, האור הזה אין כלי שיכול להכיל אותו. שבירת הלוחות, שבירת הלוחות, ודאי, זה מתחיל בזה, זה מסמל את זה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוציא אותם לגלות, אני מחריב את בתי המקדש. בית המקדש היה מעביר את אור הקדוש ברוך הוא לתוך המציאות, את האור אינסוף ברוך הוא לתוך המציאות. הקדוש ברוך הוא שורף את ה, איך קוראים לזה בחשמל, נו, את הפיוז. בית המקדש זה היה הפיוז, הקדוש ברוך הוא שורף את הפיוז. מה באותו רגע נמנע? קצר. הוציא שפך חמתו על עצים ואבנים. בזה שהקדוש ברוך הוא החריב את הבתים ואת האבנים, את העצים ואבנים, מה הוא מנע? קצר כללי, חס ושלום, אובדן של עם ישראל, חס ושלום. במקום שעם ישראל ילקה, מה לקה? עצים ואבנים. פשוט הוריד את הפיוז, שרף את הפיוז. אם אדם נחשף לאור גבוה, לאור חזק מדי, מה הוא צריך אחרי זה בשביל לרפא את העיניים? חדר חושך. זה גלות. גלות זה חדר חושך. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, צאו לחדר חושך, תרפאו את העיניים ותחזרו למקום הזה שנקרא גן עדן, למקום הזה שנקרא ארץ ישראל, למקום הזה שנקרא בית המקדש. תחזרו אחרי כן עם עיניים בריאות. מה זה פגם העיניים? זה אגב החוש של החודש הזה. מהו? ראייה. חודש אב זה שמיעה, חוש הזה אמרנו זה ראייה. ראייה, השבט שלו של החודש הזה זה ראובן, שבט ראובן. יש 12 חודשים, 12 שבטים, כל שבט חודש, שבט ראובן. אז אם שמיעה זה אב, אז מי השבט של חודש אב? שמעון? שמעון, לשון שמיעה, שמעון. יפה. מה אתה צריך לעשות בזמן שאתה בחושך? לבנות כלים. זה ההזדמנות שלך לרפא את העיניים, לבנות כלים. מה זה ראייה שלילית? ראייה שלילית זה ראייה שחז"ל רומזים עליה במה שרואים אצל המן הרשע. וזה הראשי תיבות של הסופי תיבות, סליחה, של הפסוק הזה שאני אומר עכשיו. זה שם השם, צירוף שם השם בחודש תמוז. זה זין ה', האות האחרונה זה ה', ה', תזכרו ה'. איננו, האות האחרונה זה ו', תזכרו ו'. שווה, האות האחרונה זה ה', אז יש לנו ה', ו', ה', לי, י'. מי אומר את המילים האלה וכל זה איננו שווה לי? כל עת אשר אני... אמן הרשע. מה הבעיה אצל אמן? לכאורה אין לו שום בעיה, יש לו הכל. יש לו עושר אגדי, הוא המשנה למלך, הוא יש לו ילדים, יש לו בנים, יש לו אישה, המחשפה הכי נחשבת בכל 127 המדינות. מה חסר לו? כלום. מיליארדים משתחווים לו. יש אחד שלא משתחווה, וכל מה שיש לאמן לא שווה בגלל שאחד לא משתחווה. זה ראייה שלילית של חודש תמוז. הראייה השלילית הזו שאומרת, במקום לראות את כל התמונה הכוללת, אני מתרכז בנקודה השחורה, רק בנקודה השחורה, יש תמונה עכשיו יפהפייה, מלאה צבעים, מלאה יופי, מלאה... בקצה התמונה, בקצה, ככה למטה יש נקודה שחורה. לאדם יש שתי אפשרויות להתייחס לזה, או לעמוד מרחוק לראות את התמונה כולה וליהנות, או להתקרב, 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 להסתכל פנימה אל הנקודה השחורה ולהגיד הכל שחור. אם אדם מסתכל על התמונה כולה בפרספקטיבה, שואלים אותו איך התמונה, הוא אומר יפה יפייה, מלאה צבנים, מלאה גוונים, חיה, תוססת, נהדרת. אם אדם, והוא לא משקר, הוא אומר את האמת, אם אדם מסתכל ככה על הנקודה השחורה, שואלים אותו, נו, איך הציור? אומר שחור. גם הוא לא משקר, אבל הוא טיפש, סליחה על הביטוי. תתרחק, תראה את התמונה. אם אדם חווה חיים, יש לו משפחה ויש לו זה ויש לו זה ויש לו זה ויש לו זה, אבל השכן תופס לו את החנייה, ומה שמשגע אותו זה שהשכן תופס לו את החנייה, וכל החיים כבר לא נחשבים חוץ מאשר עכשיו לטפל בשכן ובחנייה, אז הוא רואה רק נקודה שחורה. זה ראייה שלילית. אם אדם יש לו הכל, אבל בגלל שאצל מישהו עכשיו יש, לא יודע, מישהו קנה בית, מישהו קנה אוטו, מישהו נסע לחול, מישהו עשה כך, מישהו עשה אחרת, וכל הטעם של החיים שלך הלך בגלל שלמישהו אחר יש, זה ראייה שלילית, זה כפיות טובה, זה עין רעה, זה, כל, זה הראיות הכי שליליות שיש בעולם. מה זה ראייה חיובית? בדיוק הפוך. להסתכל בראייה כוללת, בפרספקטיבה כוללת. אני מסתכל על כל התמונה, אני רואה איזה טוב השם, אני מסתכל על החלק שיש לי ולא על מה שחסר לי, ואני אומר איזה טוב השם, תודה, נכון? מה אנחנו, אדם שתה כוס מים, מה הוא מברך? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא נפשות רבות, ברוך השם בראת נפשות רבות וחסרונן, תודה השם שבראת נפשות רבות וחסרונן, תודה השם שבראת חסרונות, תודה השם שיש חסרונות. בורא נפשות רבות וחסרונן? כן, בורא נפשות רבות וחסרונן. על זה אני מברך. על כל מה שבראת. ברוך חי העולמים. צריך, תסתכל. גם החסרונות אתה יכול למצוא בין דברים חיוביים. מחיסרון אדם צומח. הייתה פעם בדיחה ליהלומנים, נכון? שהם בוכים וגדלים. כל הזמן בוכים וכל הזמן גדלים. בוכים וגדלים, כן, בחיים. מי שלא בוכה לא גודל. ילד קטן, כמה הוא בוכה, 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 אבל ברוך השם גדל, 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 גדל. אנחנו מיד מסיימים. לראות את הנקודה האמיתית, לראות את הטוב, זה חלק מתיקון הראייה של חודש תמוז. זרימה, זרימה שהיא עקבית, זרימה שהיא עקבית, היא מאפיינת את האדם. זרימה שהיא קטועה מאפיינת את הסרטן. החיה שנקראת סרטן היא הולכת לצד, 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 ההליכה שלה היא כזו, היא מצמידה רגל והולכת, מצמידה רגל והולכת. אז ההליכה שלה היא לא רציפה, יש קטיעה, קטיעה, הספירה בין צד לצד. החיה הזו שנקראת סרטן היא מדגימה את העצירה בזרימה, היא מתקדמת, אבל זה, היא לא מתקדמת בצורה רציפה, זה לא fluently, כן? זה צעד עצירה, צעד עצירה, צעד עצירה. זה יכול להיות צעד עצירה מהר, אבל זה צעד עצירה. חודש תמוז, אחד הדברים הבעייתיים שבו, בגלל ריבוי האור ושאין כלים, אין כלים מספקים להכיל אותו, זה שאנחנו מרגישים כל הזמן במקום צר. זה חודש שבו מתעוררות כל התלונות, כל המחאובים, הכל לא בסדר בחודש הזה. בחודש הזה שום דבר לא הולך כמו שצריך. הכל לא מרגיש טוב וחם ולא נעים, ולמה ככה, וכואב פה וכואב שם, וזה לא מסתדר, והוא לא טוב והוא לא זה, ונמאס, ואין חשק, ואין שום חשק, והחיים נראים אפורים ומשעממים. חודש תמוז. זה חודש תמוז, לא להתפעל מזה. לא להתפעל מזה. פשוט לא להתפעל מזה. למה? כי הניסיון של החודש זה הניסיון הזה של הראייה החיובית והשלילית. אם אדם רואה טוב, הוא בשמחה. אם הוא לא רואה טוב, הוא בתינה, בעצבות. תן זה מילה בארמית. תן זה מלשון תינה. אתם יודעים מה זה שומר תינה? אחד שעצוב לו, שלא טוב לו, שהוא כועס על משהו, זה נקרא תינה. שהוא מאשים את הקדוש ברוך הוא בכל מה שקורה לו, והוא עצוב, זה נקרא תינה. סרטן זה שר תינה. סרטן, שר, זה הסתלק, תן זה עצב. אברהם אבינו כבר ידע למחלה הזו שנקרא סרטן. אתם יודעים שאנשים שמחים, זה מובהק. אנשים שהם שמחים לא לוקים במחלה הזו כמעט. לא לוקים במחלה הזו. המחלה הזו היא המחלה של המאה ה-20, בעזרת השם, המאה ה-20 ורד אנחנו נצא מזה. אבל של המאה ה-20, מחלה של עצבות, אנשים נעשים יותר ויותר עצובים, יותר ויותר שומרים תינה, יותר ויותר לוקחים את הדברים למקום של מרירות לא מהסוג הטוב. מה אתה צריך בחודש הזה לעשות? לסלק את התינה, להיות בשמחה. איי, אבל אסור לשמוע מוזיקה? אסור, אתה בדיני אבלות, איך זה מסתדר עם שמחה? כן. שמחה בלי אמצעים חיצוניים. בלי אמצעים חיצוניים. שום אמצעים חיצוניים. לא מוזיקה ולא שום דבר. שב עם עצמך, תתבודד ותגיע לשמחה. שב עם עצמך, תתבודד ותגיע לשמחה. אין לי זמן עכשיו לדבר כי אני מקבל פה עיניים זועפות מאדם שמאוד יקר לי. אבל זה, היה מקום לדבר על זה, על תורת הבדד. מה זה לשבת בדד? בדד, איך ישבה בדד? איך ישבה בדד? מה זה לשבת בדד? ותורה שלמה, מה זה בדד? ואיך הבדד של התבודדות, איך הוא פותר את הבעיות האלה? ואתה יכול להגיע לשמחה מתוך מה שאתה יושב עם עצמך. אתה מתבונן בעצמך בלי מסיחי דעת, ובלי טלוויזיות, ובלי רדיו, ובלי קשקושים. אתה יושב עם עצמך. יש עניין בימים האלה לקיים תיקוני חצות פעמיים. פעם בחצות היום, פעם בחצות הלילה. כך כותב האריזה, אין לי זמן להקריא לכם את זה עכשיו. בענייני בין המצרים. אבל פעמיים לעשות את זה. לא בשביל להגיע לעצבות. לא. בשביל להגביל את המרירות. להגביל אותה. למתי? רק לזמנים שבאים אתה עושה את התיקון חצות. כל יתר הזמן מה להיות? כמה שיותר בשמחה. כמה שיותר לראות את הטוב. כמה שיותר להכיר טובה. כמה שיותר להסתכל על התמונה הגלובלית, היפה, המקסימה של החיים. כמה שיותר להסתכל על העולם בעיניים של אוהב. לא במי שמסתתר מהקדוש ברוך הוא, אלא במי שמחפש את הקדוש ברוך הוא. זה שתי גישות שונות לגמרי. מי שמחפש את הקדוש ברוך הוא ימצא אותו. מי שמסתתר מהקדוש ברוך הוא, שלא יתפלא שיש הסתר פנים. זה לא שהקדוש ברוך הוא מסתר פנים. ויהי רצון שמתוך כך, מתוך העבודה הזו, שכל אחד ואחד יעשה, ושכל עם ישראל נעשה יחד, נגיע בעזרת השם לביאת גואל צדק במהרה בימינו, בניין בית המקדש, אמן כן יהי רצון סלע ועד. אמן.